בוקר טוב לכולכם. נפתח בכמה מילים על ג'סון קאפה. כשדלאי לאמה ברח מטיבט בזמן שהסינים פלשו, הוא לקח איתו רק דבר אחד, וזה היו טנקות. טנקות זה ציון של הבודה או דמויות שמימיות. והוא לקח איתו את הטנקות של הציורים של ג'סון קאפה. זה 15 טנקות שבהם מצוירים כל מיני קטעים מחייו של ג'סון קאפה. ויש כיתוב כזה, כמו בקומיקס, כתוב, פה ג'סון קאפה יושב עם תלמידה ומסביר להם את הטנטרה הזאת. הטנקות הן באיכות מעולה, והדלאי לאמה כשהגיע למערב, זה הדבר היחיד שהוא לקח איתו, מהארמון. הוא הפקיד אותם בידי קן רינפוצ'ה, לאמה שלי, הנפלא, והם נשמרו בטמפל שלנו בניו ג'רזי, מסגרו אותם, ושם אותם למעלה, למעלה, יש שם כזה צריח באמצע הטמפל. ושם שם אותם מסביב, אף אחד לא יכול לראות אותם, אף אחד לא יכול לקרוא אותם. וגם מסגרו אותם לא טוב, והזכוכית הייתה צמודה לציור, וזה היה חשוף לשמש. ביוזמת גשם מייקל, הורידו אותם משם, הוציאו אותם מהמסגרות, לקחו צלם מקצועי לצלם ולתעד את זה, ומוצאים את עכשיו בצורת ספר, וליווי ביוגרפיות שונות שנכתבו על ג'סון קאפה. כל חלק של הטנק הצולם בהגדלה ובפירוט, והסיפור של החלק הזה מתואר שם בספר, ממש הוא יצירה מדהימה.
אז זו סדרה
של 15 טנקות שמתארות את תולדות חייו של ג'סון קאפה. יש ביוגרפים שכתבו את תולדות חייו, ועל סמך זה יש שמעת להכין לימוד מיוחד על חייו של ג'סון קאפה. זה לא היה לצורך ללמוד היסטוריה. זה היה, מכיוון שכל פסיק ופסיק בחייו של ג'סון קאפה הוא משהו שראוי לגמרי לחיקוי. זה אדם שהגיע להערה, הוא היה איש אשכולות מנהים, והוא בעצם חייו מימש את מה אנחנו צריכים לעשות כדי שאנחנו נגיע להערה. ככה שכל לימוד על חייו הוא בעצם, אוקיי, מה זה אומר מבחינת החיים שלי? מה זה אומר עכשיו, מה יצחה להכניס לחיים שלי או להוציא מהחיים שלי כדי להגיע למקומות האלה? אני אביא ככה קצת סיכום לזה, כי זה היה מרשים. הוא היה הכותב הכי גדול בטיבט, המחבר הכי גדול בטיבט. הוא כתב 10,000 דפים, עכשיו שם הם היו חורפים בעת. אחר כך מזה מעתיקים. הוא כתב 10,000 כאלה. במנזר הם בקושי בקושי מספיקים 100 אחרי הרבה שנים. הנזירים הרגילים, אלה שלא מתעמקים, אלה שלא הופכים למומחים בדבר הזה. כמעט בלתי אפשרי להשתלט על כל מה שהוא כתב. הוא כתב גם סוטרה, גם טנטרה, בכל הרמות, גם למתחילים, גם לבינוניים, גם למתקדמים. וכל מילה שקולה בזהב, כמות עצומה. הוא תקשר את מנג'ושרי. מנג'ושרי הוא התגלמות החוכמה של הבודה. הוא תקשר את החוכמה של מנג'ושרי. היה לו קשר ישיר עם מנג'ושרי, הוא ראה אותו. הוא היה מורה של הדלאי לאמה הראשון. שושלת של הדלאי לאמה, הוא בעצם התחיל אותה דרך החינוך שהוא נתן לדלאי לאמה הראשון. הוא היה גנן, הוא מימש בדמותו מלאכים שונים שמופיעים בתרבות הבודיסטית הטיבטית. הוא היה נזיר, הוא היה תלמיד מדהים, יש סיפורים על חייו כנזיר, על חייו כתלמיד. הוא היה מתרגל טנטרי, מדהים. יש כמה ביוגרפיות של ג'סון קאפה, יש כאלה שמונות את התרגול הטנטרי, יש כאלה שלא מונות. כי התרגול הטנטרי הוא סודי, אז המחבר ייעד את הביוגרפיה שלו לקהלים שונים. לא כולם תיעדו את חייו הסודיים כטנטריקה, אבל הוא היה טנטריקה מדהים. הוא היה אדם שעשה תפנית לכיוון הרוח ומימש אותה לחייו. הוא היה יוגי גדול. הרבה מהתנוחות של היוגה הטיבטית באו ממנו. יוגת הלב הטיבטית, במיוחד מה שאנחנו עושים בסדרה מספר 1, הרבה מהסדרה הזאת בא ישר מג'סון קאפה. תרגילים מדהימים לפתוח את הצ'קרה של הלב. הוא היה רופא, הוא למד רפואה, הוא היה פולמוסן מבריק, הוא הצטיין בשירות שלו ללמה שלו, הוא היה מדהים בשירות ללמה שלו. אנחנו נדבר עד כמה זה חלק חשוב מן הדרך, רואים בטנקות את הסצנות שמתארות את זה, זה נורא מרגש. הוא היה מודד מעולה, הוא גם היה מארגן, אחד הדברים שהוא ארגן, שנשארו עד היום בטיבט, מה שנקרא מונלם פסטיבל, זה פסטיבל שחוגגים דארמה. אומרים שזה אחד הדברים הכי חשובים שעשה, כי בזה הוא הגיע לעם הרחב. בדרך כלל שמרו את הדארמה, רק המזרים התעסקו בדארמה. הוא בנה מאות מזרים בטיבט. זאת אומרת, הוא לא בנה את כולם במו ידיו, אבל תלמידים שלו הוא שלח אותם לבנות. הוא פשוט הקים את המסורת הבודיסטית בטיבט. לא שלא היה לפני הבודיזם, אבל מה שהוא עשה היה בגדר מהפכה. הוא היה בעל חזון, הוא היה איש חזון מדהים, הוא היה רקדן. הוא גם למד לשיר שירה כמו צ'אנטים, כמו שאנחנו למשל עושים בתפילות, שפותח את הערוצים. זה תרגול בפני עצמו מאוד מתקדם, להקשיב לצלילים דרך הערוצים ולהביא את הפרנה לשם. הוא היה לשונאי, גם בטיבטית, גם בטנטרית. הוא היה מיסטיקן, הוא בילה חלק ניכר מאוד מחייו ברטריט, המון שנים בילה ברטריטים. הוא פעל המון לשימור הדרמה, שסבים ישמרו שלא יחו לאיבוד, שיובנו נכון. הייתה לו הבנה עמוקה של ריקות, הייתה לו התנסות ישירה בריקות. הוא יצר שושלות, הוא דאג שהדברים לא ייגמרו כשהוא יעזוב את העולם. הוא יצר שושלות גם סוטריות וגם טנטריות, ולאו דווקא עם אותם ממשיכים, היו לו ממשיכים שונים בכיוונים שונים. הוא אימן את תלמידיו בתשומת לב מרובה, מתוך הבנת החשיבות של ההישארות של הדברים. הוא שמר על נדריו בצורה מדהימה. ככה שפה מופיע בחיים שלנו, דרך הידיעה הזאת, אדם מדהים, איש רוח מדהים. שממחיש לנו בחייו מה נחוץ כדי להגיע להארה. אם זה היה פשוט כולם כבר היו מוארים. אנחנו צריכים לצבור המון המון חסד כדי להגיע להארה. צריכים לצבור קרמה מאוד חזקה. שמבוססת בהבנה של קרמה וריקות שמדבר עליהם בכל קורס שלנו. בכל אל הקורס הזה. ככל שההבנה הזאת עמוקה יותר, ככה היא מתורגמת לצורת חיים, לאופן חיים. אז פה אולי ניקח את הנושא של... הוא היה סופר. דיברנו על כמה דפים הוא כתב וכך הלאה. מאוד חשוב, אם אנחנו לומדים דרמה, להעביר אותה הלאה. מאוד חשוב. כתיבה זה דרך נפלאה להעביר דרמה. כתיבה יכולה להיות ברמות שונות לפי הידע שלכם ולפי הקהל שלכם. אז זה יכול להיות שאתם רק מתחילים, אתם עוד לא במצב שאתם יכולים לכתוב איזה ביאור, דרמה, זה לוקח כמה שנים. ואני מקווה שכולנו נגיע. אבל אולי אתם יכולים לכתוב איזה כתבה שיכולה להביא אנשים לדרמה. זה פרפקט, זה יופי, זה סובר קרמה. למה זה סובר קרמה? מכיוון שזה פותח פתח לעוד אנשים שכבר מוכנים, לא למי שלא מוכן, אבל למי שכבר מוכן, זה פותח לו פתח לדרך של חוכמה, לדרך של חסד, לדרך שיכולה להביא אותם למקום מבורך, ולהביא ברכה לזולת. אז זה דוגמה פשוטה.
הג'סון קאפה, אחד ה... דברים שהפיינו אותו, שהיה לו קשר כמעט בלתי פוסק עם מלאכים. כל הזמן באו מלאכים ודיברו אליו ופגשו אותו, הוא ראה אותם, הם נתנו לו הדרכה, כמעט מתחילת חייו. היה לו קשר מאוד ישיר עם מנג'ושרי. מנג'ושרי הוא ההתגלמות של החוכמה. אם החוכמה הייתה צריכה לבוא אליכם, אז זו הצורה המסורתית שבה היא מופיעה. אתם רואים אותו כאן, יש לו הרבה פעמים גוף כזה כתום זהוב. יש לו תמיד הילה, לכל הדמויות הקדושות האלה יש הילה. אתם רואים שיש עליו הרבה תכשיטים שהם מסמנים את הסגולות הנעלות שלו, של הישות הנאורה הזו.
יש פה פרח לוטוס, היד הזאת, ופה על הפרח לוטוס מונח ספר, דרמה, שמסמל את החוכמה. וביד השנייה אתה מחזיק חרב עטופה בלהבות. והחרב הזאת זה החרב שחותכת את הבורות שלנו. חותכת את האי הבנה שדיברנו עליה קצת, ונדבר עליה הרבה יותר. אז הוא מסמל את החוכמה. ומנג'ושרי היה מלאך הלב של ג'ייסון קאפה למן הרגע הראשון. בתחילת חייו הוא לא היה טהור מספיק לפגוש אותו אישית. אבל הוא פגש למה שהיה בעצם רואה בקר. למה הוא מרה. אבל היו לו חזיונות של מנג'ושרי. וג'ייסון קאפה מאוד רצה לדבר עם מנג'ושרי, אז הוא הלך ללמה הזה, והוא עשה לו מבחן, הוא בדק אותו, אם באמת החזיונות אמיתיים. אז הוא שאל שאלות את מנג'ושרי דרך למה הוא מפה, שבעצמו לא יכול היה לדעת את התשובות, היה רואה בקר. מנג'ושרי החזיר לו תשובות, והוא אמר, וואו, זה אותנטי, זה אמיתי. רק אחרי שהוא נוכח שהוא באמת מתקשר לו את מנג'ושרי, אז הוא התייחס אליו כלמה, ואז הוא נפל לרגלו וכהלו. והוא הפך ללמה שלו. יותר מאוחר הוא פגש את מנג'ושרי בעצמו, הרבה יותר מאוחר, אחרי שעשה המון תרגול. אז זה דוגמה אחת. יותר מאוחר הוא פגש הרבה מלאכים אחרים, מלאכים שהגנו עליו כל חייו. יש שם הרבה סיפורים. יש אחד שמתאר איך מנג'ושרי נותן לו אינישיישן טנטרי למיניהם, בין השאר אינישיישן של ימנטקה. ימנטקה זו הדמות הזוהמת של מנג'ושרי, פה זה הדמות השלווה שלו. יש לו גם פרצוף אחר, עם הרבה זרועות, עם להבות בצוף מכל מקום, פרצוף של שור, מאוד מאיים. הוא יופיע בצורה כזאת, כל עוד המים שלנו לא טהור, כשהמים שלנו מתחיל להיטהר, הוא מופיע בצורה השלווה שלו. יש תמונה שבה רואים את מנג'ושרי עם החרב הזאת, דוקרת ליבו של ג'ייסון קאפה, ויוצא נקטר, יוצא הצוף הזה, וחודר אל ליבו דרך החרב הזאת, וזה העונג המפגש של ההערה, זה מה שהצוף הזה מסמל. מה אפשר לג'ייסון קאפה לכתוב את כל הכמות העצומה של הטיצ'ינגס המדהימים שהוא כתב? אם מכירים את מה שהוא עשה, אפשר להגיד שבן תמותה לא יכול לעשות דבר כזה. זה מעבר ליכולתו של בן תמותה. אבל אל תשכחו שהוא היה במגע ישיר עם מנג'ושרי. ויש אומרים, אלה שמבינים את הטנטרה, שהוא היה מנג'ושרי. הוא היה ריאליז בינג, מה שנקרא. אדם שהגשים. וכולנו יכולים להגיע לשם. כולנו יכולים לפגוש אותם. אם זה נכון שהכל הוא השלכה מהמיין שלנו, אז זה רק עניין של זוזה במיין שלנו. ואפילו לא כל כך גדולה, כי אם אנחנו כאן, אנחנו כבר מאוד קרובים. הקרמה, צירוף הנסיבות שיצר אותנו כמו שאנחנו, עם התודעה שלנו ועם העניין שיש לנו כאן עכשיו, אנחנו מאוד מאוד קרובים. צריך קצת הדרכה וזוזה קטנה במים שלנו ואנחנו שם. חשוב שאנחנו נבין איך פוגשים את המלאכים. וכל הקורסים האלה שלנו, כל ה-18 קורסים של ה-SEI, מטרתם להכין אותנו לתרגול המתקדם יותר שמפגיש אותנו עם המלאכים. חשוב לשים בתודעתנו אפילו עכשיו את הזרע שינבוט יום אחד ויביא אותנו למקום הנשגב הזה. למשל, שימו לכם איזה צמיד או משהו שמזכיר לכם את הזרע, ואתם נוגעים בו כל הזמן ורואים אותו כל הזמן, ואתם נזכרים אודות מה התרגול שלכם. לחשוב על המלאך שאתם יום אחד תהיו, שיכול לבוא ולעזור לכל היצורים. אז אם זה טבעת, אם זה צמיד, משהו שמזכיר לכם את התרגול, כי קל לשכוח, חיי יום יום אנחנו נסחפים לחול ושוכחים את הקודש. נאמרו צ'ק צ'ל. צ'ק צ'ל. צ'ק זה קיצור של צ'קיה. בסנסקריט אומרים מודרה. בעברית זה חותם. במילה יש הרבה פירושים. משתמשים בה בהרבה אופנים בתרגול הרוחני. צ'ל פירושו גדול. אז צ'ק צ'ל, זאת המודרה הגדולה, או החותם הגדול, זה הפירוש המילולי של מה שכתוב כאן. בסנסקריט זה יהיה מה המודרה. מה זה מה המודרה? פה הכוונה לשלמות החוכמה, לתפיסה של ריקות. מה המודרה זה השלב המשגב הזה בחוכמה, שיש לנו תפיסה ישירה של ריקות, ואנחנו נדבר על ריקות. אז קצת סבלנות. מי שמגיע למה המודרה, מי שמגיע לרמה הזאת של חוכמה, בתרגול שלו, שזו רמה מאוד מאוד מתקדמת בתרגול, אין לו יותר שום פחד.
רואה את העתיד, הוא היא, רואים איך הם יגיעו להערה, רואים את כל השלבים. יכול להיות שהם עוד יוולדו כמה פעמים כבני אדם, אבל זה תמיד יהיה גלגול טוב. זה תמיד יהיו מוקרפים במורים ובדרמה, ובתנאים ללמוד, הורים טובים, משפחה טובה, שפע, כל מה שצריך כדי ללמוד ולהגיע. זה סתר מלבם כל פח, הם כבר לא יכולים לקלקל, והם יודעים את זה. מאוד ברור. וכשהם באים מהמקום הזה ללמד, איזה מתנה זה לתת לזולת. מה הקשר בין שלוש הדרכים העיקריות ומה המודרה? כל המטרה של שלוש הדרכים העיקריות שאנחנו לומדים בקורס הזה, היא להביא אותנו להישג הזה של מהמודרה. אם עושים את התרגול של שלוש הדרכים העיקריות היטב, זה מוכרח להביא לשם. אם הכל הוא זרם של סיבה ותוצאה, סיבה ותוצאה, זה מוכרח להביא לשם. זאת כל המטרה. המטרה היא דרך שלוש הדרכים העיקריות להגיע לתרגול של טנטרה. וזה בא לבד, כשעושים את הדרך הזאת, טנטרה מגיע אליכם לבד. המורים מגיעים והלימוד מגיע. ולא צריך לדאוג. עושים את התרגול הזה והכל מסתדר. כי אתם זורים את הזרעים, אז העץ אחר כך לובק. והתרגול של טנטרה מביא למה המודרה, לחותם הגדול. ופוגשים את המלאכים וכל מה שקרה עם ג'טון קאפה וכו'.
תרגול טנטרי.
תרגול טנטרי זה תרגול מתקדם שמלמדים אותו אחרי שגומרים את הקורסים האלה. והוא בדרך כלל נלמד מפה לאוזן. תרגול טנטרי הוא התרגול שבא להביא אותנו לפגוש את המלאכים ואחר כך להפוך למלאכים בעצמנו. זה התרגול שמסיים את הדרך, שמביא אותנו להערה. חשוב מאוד לעשות את זה בצורה מאוד טהורה, ולבוא לשם עם מים מאוד טהור. בין השאר, שלוש הדרכים, כוונתן לטהר את המים שלנו. כי אם באים לשם עם המוטיבציה לא נכונה, לא רק שזה לא עובד, אלא שזה מוריד אותנו. כי אלה אנרגיות מאוד חזקות, ואנחנו רוצים להפוך לכלי טהור. אנחנו אומרים שלכל תוצאה יש סיבה, נכון? אם אנחנו רוצים שהתוצאה שלנו תהיה הערה, אנחנו צריכים שיהיה לנו סיבות. אנחנו מדברים על שתי סיבות עיקריות להגיע להערה. רק שני דברים. רק שני דברים ואתם מגיעים להערה. אז בואו חזרו אחריי, טאפ. טאפ. שרב. טאפ. שרב. בעברית, שיטה וחוכמה. טאפ זה שיטה ושרב זה חוכמה. אז אלה שתי הסיבות, והרבה פעמים כשמדברים על הרשימה הזאת, מדברים על שתי כנפיים שמביאות את הבודיסטווה להערה. אחת זה שיטה ואחת זה חוכמה. מה זה שיטה? שיטה זה אפשר להגיד מיומנויות. מיומנויות שצריך לפתח בדרך. מה הקשר בין שלוש הדרכים לטאפ ולשרף? איך שלוש הדרכים העיקריות מתקשרות לשיטה וחוכמה? מה שלוש הדרכים העיקריות, זוכרים? הראשונה, תפנית וסיבטית, אין ג'ום, זה הראשונה. מה פירוש תפנית? לבטר
על כל הדברים החומריים. לבטר על כל הדברים שקושרים,
לבטר על
דברים
חומריים, כן, אז אנחנו לא כל כך אומרים לבטר עליהם, אנחנו אומרים לבטר על המהייה אחרי, לבטר על לשים את מפתחנו בדברים האלה. ולפנות את הראש שלנו ואת החיים שלנו לנהייה אחרי משהו רוחני, אחרי משהו יכול באמת להביא לנו אושר. אז זה תפנית. מה הדרך העיקרית השנייה? שם כה. מה זה? שאיפה להערה בסנסקריט? בודיצ'יטה. ומה זה? שאיפה להגיע להערה מתוך מוטיבציה למען הזולת. אני אגיע למקום הזה של מעבר לכל פחד, כמו הבודיצ'יטות הגדולים. אני אוכל להניף את המתנה הזאת הזולת, אני אוכל להדריך אותם להגיע לשם. סם כיף. זאת הדרך השנייה. הדרך השלישית? השקפה נכונה. ראייה נכונה בטיבטית? ינגדק בטארה. השקפה נכונה, וזה קשור ברכישת החוכמה, הבנה של ריקות, הבנה של קרמה. אז עכשיו, אלה שלוש הדרכים העקריות, איך הם קשורים לטאפ ולשרת? שתי הראשונות, תפנית ובודיצ'יטה, קשורות לטאפ, וההשקפה הנכונה קשורה לשרע. הרעיון הוא, אם אני רוצה להגיע להערה, להיות ישות מוארת שיכולה לעזור לכל היצורים, אני צריכה לפתח כישורים לעזור לכל היצורים.
עד שארכוש את הכישורים של הבודה, בדרך אני פתחת כישורים של בודיסטווה, ולפני שאני פתחת כישורים של בודיסטווה, אני פתחת כישורים של אדם בדרכו הרוחנית. על זה מדברים. אנחנו רוצים לפתח את היכולת הזאת לעזור לאנשים בגדול, באמת, באופן רדיקלי. וזה מוכרח לבוא מתוך שאיפה להיות לבודה, אז צריך שתהיה השאיפה להערה, וזאת לא יכולה להיוותר בלי שיש לי את התפנית. את התפנית מן הנהייה אחרי הארצי, שהיא תנאי מוקדם לבודיצ'יטה. מה זה אומר? שאם אני לא טורחת להבין את הסבל שלי, לעולם לא אוכל באמת להבין את הסבל של אחרים, לכן לעולם לא אוכל לפתח תפנית בבודיצ'יטה, ואז לא אוכל להגיע להערה, ואז לא אפתח את המיומנויות האלה שאני צריכה לפתח. אז כל השיטה הזאת, כל המיומנות הזאת נובעת משתי הדרכים האלה של תפנית ושל בודיצ'יטה.
האם הרצון להגיע להערה ולצבור ידע וחוכמה זה משהו שהוא מולד, הוא בא איתנו ואנחנו לא רואים אותו, או שאנחנו מגלים אותו לאט לאט, או שהוא לא מולד?
יש לנו דברים, יש לנו דברים שמתעוררים כשאנחנו עושים הרבה טוב בעולם. ואם אתם פה, אז עשיתם הרבה טוב בעולם, בין אם אתם זוכרים בין אם לא, בין אם זה בחיים האלה או בחיים כולי, עשיתם המון טוב. כדי בכלל לשמוע את הדברים האלה, צריך קרמה מדהימה. בכלל, לא פוגשים את הטיפשים ולא פוגשים את המורים, או שפוגשים ולא מגנים אותם ככאלה, או שזה לא מעניין אותך בכלל, או שאת חיה בארץ או בעולם, שבכלל לא מגיעים דברים כאלה, או שאין לך את השכל המתאים וכך. אז אם יש לנו את הנסיבות והתנאים, אנחנו פוגשים את הדברים האלה, זה סימן שעשים חסד מדהים. אז כתוצאה מהחסד הזה יש זרע שמתעורר ואנחנו רוצים להבין איך לצאת מסבל ואיך לצאת אחרי מסבל. בגלל שכבר עשינו המון טוב.
אז למה אנחנו שווים?
כי עוד לא נשתרנו את הדרך. כי עכשיו אני רוצה להבין, אבל אני עוד לא מבינה. עכשיו אני פוגשת מורים. אז אנחנו באים עם זה, אבל אחר כך אנחנו מטפחים את זה. אחר כך אנחנו שומעים טיצ'ינג, והטיצ'ינג בין השאר אומר איך לתרגל, ואז אנחנו מתרגלים.
לדברים האלה יש תוצאות. אנחנו מדברים על הבודה שיש לו כמה גופים. בודה עכשיו, אנחנו לא מדברים על הבודה ההיסטורי שחי לפני 2500 שנה. אנחנו מדברים על הישות המואר. בודה פירושו המואר. זה פירוש המילה בסנסקריט. מי שהתעורר. אז אנחנו מדברים על הבודה, על הישות המוארת, שאפשר לתאר אותה בכמה צורות. אז עכשיו פה נדבר על שני הגופים של הבודה. אתם יכולים להגיד שני אספקטים של הבודה. אז עכשיו יש שני אספקטים של הבודה. אספקט אחד של הבודה חיזרו אחריי צ'וקו.
צ'וקו.
זה כזה בין או ואו. צ'וקו. צ'וק פירושו דרמה. המילה דרמה היא מילה בסנסקריט שבאה מהשורש דיר שפירושו להחזיק. דרמה זה הטיצ'ינג של הבודה שהוא מחזיק חוכמה, מחזיקה את החוכמה, הדרמה. אותה מילה משמשת בסנסקריט לתופעה, דרמה זה תופעה או תופעות. קו זה מילה טיבטית לגוף של הבודה. בטיבטית יש שתי מערכות מילים. הקו זה גוף אבל רק של הבודה, רק של ישות מוארת. לאנשים יש לו, ולבודה יש קו. אז אם זה דרמה וזה גוף, אז מה זה ביחד? הגוף הדרמה של הבודה. בסנסקריט דרמה קייט. קאיה זה גוף בסנסקריט. דרמה קאיה זה הגוף הדרמי של הבודה. זה החלק המנטלי, זה לא ממש גוף במובן שלנו. זה אספקט של הבודה, זה האספקט המנטלי של הבודה. זה התודעה של הבודה. התודעה של הבודה היא דרמה קאיה. מה מאפיין את הדרמה קאיה? בין השאר ידע קול. בבודה יש ידע קול. תכונות מתגבות נעלות כמו חמלה מדהימה, כמו אהבה בלתי מותנית, וכך הלאה. תקצר העירייה מלתאר איך שומעים בעברית, זה הדרמה קאיה. עכשיו יש לה גבודה. אספקט שני, חזרו אחריי סוקו. סוקו. סוק זה צורה. אז זה גוף הצורה של הבודה. בקיצור מתכוונים לגוף הפיזי שלו. אם זה הגוף המנטלי, זה הגוף הפיזי. סנסקריט רופה קאיה. רופה זה צורה. אז יש דרמה קאיה ורופה קאיה. רופה קאיה ודרמה קאיה. כל אחד מהם אפשר לפרט לעוד ספק. בין השאר יש יכולת להופיע במופעים שונים. עכשיו, אנחנו אומרים שאנחנו רוצים להגיע להערה, להיות בודה. אם נהיה בודה, יהיה לנו את שני האספקטים האלה, האספקט המנטלי והאספקט הפיזי. איך לדעתכם שני אלה קשורים לשני אלה?
זה החוכמה, זה השותפות
של השותף. יפה מאוד. יפה. אז ההתאמה היא אשר החוכמה, הינקק בדאווה שדיברנו קודם, השקפה הנכונה שקשורה מאוד בחוכמה. אם אנחנו מפתחים השקפה נכונה ומתחילים להביא סיבה מסובב, זה יביא אותנו לגוף החוכמה של הבודה. בעוד שהשיטה, כל אותן פעולות שאנחנו פועלים כדי לתרום לזולת ולצבור הרבה חסד בתודעתנו, כל זה יביא לסופו, לגוף העונג. אז כאמור, לבודה יש שני אספקטים, לגוף המנטלי והגוף הפיזי. החוכמה שנרכוש על ידי פיתוח הדרך השישית יגדק בדאווה, השקפה הנכונה, תביא אותנו בפייה של הדרך לגוף החוכמה של הבודה. החוכמה שנרכוש עכשיו בהדרגה תהפוך לחוכמה של הבודה. והשיטה, כל מעשה החסד שאנחנו עושים, היא תהיה הסיבה לכך שנקבל גוף של בודה. שהוא גוף של אור, שלא מתכלה, שלא מזדקן, שהוא מלא עונג, שיש יכולת לממש את עצמו בכל צורה שמועילה ליצורים וכך הלאה. אז בואו נדבר עכשיו על פירוט אחר, אותו דבר במילים אחרות, על התת והשרה כגורמים לצ'וקו ולסוקו, בשפה קצת אחרת, ואנחנו נדבר פה עכשיו על שני המכלולים. אז חזור אחריי, יש הקיצור.
יש
הקיצור. יש הפירושו חוכמה. עוד מילה לחוכמה, אמרנו שיש הרבה מילים. סוק זה מכלול. כי זה מילת יחד, זה כמו של בישראל. יש הקיצור זה מכלול החוכמה. על מנת להגיע להערה, אמרנו שרף קצת ושרת, שיטה וחוכמה. פה אנחנו מדברים על מכלול החוכמה. מה נקרא שהצגתי חוכמה? אז אנחנו אומרים שאני צריכה לקחת את המעט חוכמה שיש לי עכשיו ולהעצים ולהעצים על ידי יאנטק ודאווה, על ידי הרבה הבנה, הרבה לימוד, הרבה הגייה, הרבה מדיטציה, הרבה תרגול, ולהביא אותו לידי מכלול של חוכמה, ואז זה יהיה יש הקיצוק. אני צריכה לצבור מכלול של חוכמה, כי כשסברתי אותו אז סברתי את השרת, ואז זה מהווה סיבה על השוקו. אז זה המכלול הראשון, מכלול החוכמה. לצבור דברים בכיוון של לימוד, של הגייה, מדיטציה, הרבה הבנה, הרבה תרגול, שקשור כולו בהשקפה נכונה ובפיתוח חוכמה, בהבנה של גורמים וסיבות, בהבנה של ריקות, בהבנה של המציאות שלי, מאיפה המציאות באה. יש פה הרבה 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 ללמוד, והרבה לפתח מדיטציה ולכוון את המדיטציה למקומות האלה. אדם שעושה את הפעולות האלה הרבה ובהכוונה נכונה, בהדרכה נכונה ועם קשר טוב עם למה, משלים את מכלול החוכמה, מייצר חוכמה. וכשהוא מייצר חוכמה, היא תהווה את הסיבה להיווצרות הגוף הדרמי של הבודה. המכלול השני שאנחנו צריכים לייצר נקרא עם רוז צונם קיצור. צונם קיצור. אז צונם פירושו חסד. חסד או ברכה, מכלול של חסד. אתם זוכרים מה שרנו? מכלולים של חסד וחוכמה? על זה מדברים. אנחנו רוצים לצבור אנחנו ולעזור גם לאחרים להשלים את שני המכלולים האלה. וזה הרבה, זה הרמה גדולה. זה הרמה גדולה שצריך לצבור. של הרבה חסד, כדי להגיע להערה, צריך לעשות המון המון חסד. וכאמור, כל בודה יש לו את שני האספקטים האלה. וזה למה אנחנו פה. אנחנו פה כדי ללמוד מה אנחנו צריכים לעשות ואיך לעשות את זה. הגוף של הבודה הוא גוף של אור. הוא כמו יהלום, במובן הזה שהוא זוהר, הוא יפהפה, הוא לא מתכלה, הוא לא ברשמד, אי אפשר לפגוע בו בכלל. הוא איננו חומרי, אבל יש לו אספקט פיזי. מה הסיבה על הגוף הפיזי הנפלא, הגוף היהלום של הבודה, הגוף הזוהר, הצורל, שלא ניתן לפגוע בו, שלא מתכנס, שהוא יפהפה, שהוא מלא עונג, מה הסיבה לזה? בכלל החסד.
לעשות הרבה חסד לזולת, הרבה חסד מלווה בחוכמה. התוצאה של זה היא גוף של עונג. היא גוף מנהים, יפהפה ומלא עונג. איך? תחשבו על זה קצת. תחשבו על פעם שעשיתם טובה למישהו, שעשיתם אותה עם הרבה כוונה ועם הרבה רצון טוב, ומוטיבציה טובה, ותעשו איזה מדיטציה. איך זה בסופו של דבר, בסופו של תהליך, יביא לגוף נשגב של עבודה, גוף מדהים, מלא עונג. תחשבו את זה. לעשות הרבה חסד. מה זה חסד? איך לעשות חסד? למי לעשות חסד? כל זה דורש הרבה לימוד שלא נעשה אותו היום. וכשאנחנו מגיעים לדרגת התפתחות רכונית נעלה, אנחנו גם יכולים לראות אותם באספקט הזה שלהם. האריות יכולים לראות אותם באספקט הזה. זו הצורה שיש לבודה שיושב לו בגנדת שלו. ולכל אחד מאיתנו כשנגיע לשם, יהיה גוף כזה. והגוף הזה זה יהיה הדבר הכי יפה שכל אחד מאיתנו יכול לדמיין בשביל עצמו. מה שזה יפה בשבילכם. עוד יותר יפה, פי מיליון יותר יפה. הכי נפלא שאתם יכולים לדמיין, זה הגוף של הבודה. כי הוא משקף את גולות הנפש הנעלות של הבודה. המיינד הזה שהוא כל יודע, שהוא עם העבר כזאת מדהימה ועם חמלה כזאת מדהימה, זה האספקט של הצ'וקו. והסיבות לאלה זה טאפ ושרפ או סונם קיצוק ויש שני המכלולים. סונם קיצוק זה החסד וזה קשור לגוף הפיזי של הבודה, לצ'וקו. אז שתי הדרכים הראשונות קשורות לטאפ, שקשורה לסונם קיצוק, שקשור לגוף הפיזי של הבודה. זה הקישור. האם חסד בפני עצמו בהכרח יביא לנרוונה? האם אדם שעושה הרבה טוב בהכרח יגיע לנרוונה? אז התשובה היא לא. יכול אדם לעשות הרבה הרבה טוב בעולם, ואדם צריך לעשות הרבה טוב בעולם, אבל זה לא בהכרח יביא לנרוונה.
למה לא?
מכיוון שכדי להגיע לנרוונה צריכים לצבור את מכלול החסד. ומכלול
לחוכמה, את שניהם
צריך. חסד שאיננו מלווה בהבנה של מה שעושים, חסד שאיננו מלווה בחוכמה, צובר לנו קרמה חיובית, אבל הוא לא צובר קרמה מספיק חזקה, היא מאוד חלשה. גם מי שמאכיל כל היום את הרעבים. וזה קצת bad news, כי יש אנשים שבאופן טבעי נורא טובים, זה מה שהם עושים, הם משרתים את הזולה. וזה נורא נפלא, זה צובר להם חסד, אין ספק, החיים שלהם יהיו טובים, הם לא יסבלו מחסור, אנשים יאהבו אותם, יש לזה תוצאות קרמיות. אבל כדי שזה גם ישחרר אותם מגלגל הסבל, דרוש יותר מזה, דרוש חוכמה, דרוש שכל זה יהיה מלווה בהבנה של איך המנגנון הזה עובד. בלי זה אין שחרור. מאוד חשוב להבין את זה. צריך טאפ ושרב, את השיטה ואת החוכמה, שניהם, שתי הכנפיים מובילות לשחרור. העשייה הזאת של חסד זה השיטה, אבל שיטה בלי חוכמה לא משחררת, זה רק כנף אחד, צריך שתי כנפיים להגיע להערה.
ואז זה יכול לצבור כוח עצום. איך נגיע לשם? חייבים קודם לפתח את שלוש הדרכים העיקריות, את הלמצו נמצו. וכבר קישרנו איך הלמצו נמצו קשורים לטף ולשרע. אז כבר יש לנו את כל הקישורים האלה. אז הסונם קיצוק בא מבודיצ'יטה. הוא בא מפעולה למען הזולת. פעולה שמלווה בהבנה. פעולה שמלווה בחוכמה. ואם אנחנו לא מקדישים יום יום מאמץ, למשל, לחשוב על הדרך הראשונה של תפנית, שום דבר לא יקרה. כי כל הדברים האחרים תלויים בזה. אז מה המשימה הראשונה שלכם בשיעורי בית? אתם רואים יש שם מדיטציה? לעשות מדיטציה על תפנית. כל יום. החל מהיום בערב או מחר בבוקר, לשבת רבע שעה במקום שקט שלא יפריעו לכם, לשבת בנוחיות, לעצום את העיניים, פשוט לחשוב, המדיטציה הפעם היא לחשוב. לחשוב על מה זה תפנית, מה זה בשבילי תפנית, מה זה אומר בחיים שלי, וככה, תגלגלו את זה. איך החיים שלי עכשיו? איך הייתי רוצה שהם יהיו כדי לאפשר תרגול רוחני? על מה אני צריכה לוותר אולי? על מה אני צריכה לצמצם? את מה אני רוצה להרחיב? את מה אני רוצה להוסיף? ככה. המחשבה הזאת בהדרגה בהדרגה תגדל ותצמח ותתחיל לגלגל את הכדור. וזה שיעורי בית נורא חשובים, כי זה תהליך מאוד עמוק לפתח תפנית במלואה. מאוד עוזר לעשות יומן של הדבר הזה. תרשמו איזה מחשבות עלו לכם בהקשר הזה. בשביל עצמכם, אתם לא צריכים לראות את זה לאף אחד. תרשמו לכם שלוש מחשבות שעברו לכם במשך היום שהכי מקרבות אתכם לתפנית. ואולי שלוש אחרות שמרחיקות אתכם מתכנית, כמו אני צריכה את זה דחוף או כאלה. למה אנחנו עוד לא מוארים היום? לא צברנו את המכלולים, זה דרך אחת להגיד את זה. דרך אחרת להגיד את זה, עוד לא התגברנו על המכשולים. יש לנו מכשולים להערה, שאם נסלק אותם נהיה מוארים. אז כל מה שאנחנו צריכים זה לסלק אותם. שני סוגים של מכשולים להערה. הראשון נקרא... אז יזרו אחריי, ניונדריף. ניונדריף. ניונד זה עברה ראשונה מניומון. ניומון זה מגעים רוחניים. דריף פירושו קטם או רבב או מכשול. אלה קטמים בתודעה שלנו. שאלמלא היו שם אז כבר היינו מוארים. אי טוהר, תודעה לא טהורה. באיזה מובן היא לא טהורה? המובן הראשון, ניונדריף, זה מכשולים שקשורים בחשיבה לא נכונה, בעשייה לא נכונה, בדיבור לא נכון. הם קשורים ברגשות שליליים, ברגשות כמו אנוכיות, או שנאה, או קנאה, או כעס, או הסתייגות, או ביקורת, או סתם ככה אי הבנה. אומרים שיש לנו 84,000 כאלה.
אז ניונדריף זה אותם הרגשות השליליים שיש לנו עדיין, או הזרעים לאותם רגשות שליליים. כל אחד כזה הוא עצמו מהווה מכשול, וגם תוצאה מלהרגיש רגשות כאלה משאירה כתמים על התודעה שלנו.
אז אלה מכשולים שקשורים בנגעים רוחניים. זה כל מה שאנחנו עושים ואומרים וחושבים שאינו נעוץ בהשקפה הנכונה. איזה אחוז מהזמן אנחנו עושים את זה?
99%
כמעט כל הזמן, כמעט כל הזמן. כל אחד כזה משאיר את רישומו בתודעה שלנו ומחזק את הנטייה להמשיך לעשות אותו דבר. אז זה מכשולים רציניים, כמו שאתם יכולים לכם. קשה לנו לדמיין איך זה בלי זה, כי אנחנו כל כך ספוגים בדברים האלה. זה מה שאנחנו משמיעים כל הזמן. אנחנו כל הזמן שמה. אנחנו כל הזמן רצים ממקום למקום. למה? למה אנחנו רוצים ממקום למקום? כי אני חושבת ששם יש משהו שיותר טוב לי מכאן. זה למה אני קמה בבוקר. זה למה באתי בבוקר. למה אני יוצאת מהמיטה בבוקר. כי יש שם משהו שאני חושבת שיעשה לי יותר טוב. ויש אנשים שמתייאשים מלחפש משהו יותר טוב, שהם מדוכאים, והם לא קמים בבוקר מהמיטה. אנחנו כל הזמן חושבים שיש לנו איזה מקום שם אני צריכה ללכת שיהיה לי טוב. זה אני צריכה שיהיה לי טוב. אנחנו לא יודעים איפה לחפש את הטוב. אני לא אמרת לכם לא לקום מהמיטה, אתם צריכים להיות ב9:30 בשביל הפודקאסט. אבל מה שאני כן רוצה להגיד, זה איך זה להיות עם מיינד נטול הדברים האלה, זה כל כך נשגב במינתנו שאנחנו אפילו לא יודעים שזה ישנו. פעם הייתי ביוסמיטי פארק בקליפורניה, וזה מאוד גבוה שם, וזה פארק גדול ואין שם ציביליזציה הרבה, ולא הולכים יכולים להיכנס, וכשעולים למעלה והאוויר נורא צח, מסתכלים למטה, רואים את הזוהמה של האוויר למטה, ויש את הריח של האוויר הצח, וואו, איפה אני חיה כל הזמן, בסוף הזוהמה, את לא מרגישה מה אני נושמת. כזאת תחושה, כשאתה רגע מציף, אם אתה יכול להציף אפילו כמה דקות של מים כזה, אתה אז רק מתחיל לתפוס איפה אנחנו נמצאים כל הזמן. איך נגיע לכמה דקות של דבר כזה? קשה מאוד, זה לא כמו רגיעה של מדיטציה, זה הרבה יותר גבוה, הרבה הרבה יותר גבוה. לפעמים, אם יש לנו את הקרמה הנכונה, למה יכול לקחת אותנו ביד ולהראות לנו טיפה מזה, להראות לנו את הטעם. ואז לעולם לא תרצו לעשות משהו אחר, רק לחפש את זה, כי זה עונג מדהים. אנחנו לא יכולים לדמיין. תחשבו תודעה שאין בה שום כעס, שום פינה, שום רטינה, ואפילו לא היכולת להתכעס ולרצון ולהתעצם. כלום, כלום, שקט, שקט. אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. אז זה סוג אחד של מכשולים, שבינינו ובין הבודה. כי לבודה אין אף אחד מהרגשות השליליים בהם, ולא את הזרעים של הדברים האלה. כל זה נעלם. הסוג השני נקרא שדריף.
שדריף.
דריף כאמור זה רבב, קטם, משהו לא טהור, לא נקי. זה ידע. היה לנו קודם בשרב, אותה הברה. גם המילה להסביר בה משם. אז שדריף זה מכשולים לידע קוד.
הסוג הראשון של מכשולים הוא אגס יותר.
דיברנו קודם על היבט צר, בינוני ורחב. אלה עם היבט הבינוני אמרנו, יכולים להגיע לנרוונה. אנשים שמגיעים לנרוונה, הם מסלקים את כל המכשולים שקשורים בנגעים רוחניים. זה הרבה. זה המון. ומגיעים לעונג מדהים. הם מסלקים את כל הנגעים הרוחניים ואת הזרעים של הנגעים הרוחניים. כבר אי אפשר יותר להסבן אותם. אין דרך להסבן אותם. איבדו את הגנים. זה ניונדריק. זה עדיין לא הערה מלאה. הם יכולים להגיע לשקט המדהים הזה ולעונג המדהים הזה, אבל אין להם ידע כל, והם לא יודעים איך לעזור להיסטורים. לא ממש. לא בגדול. כיוון שיש עוד מערכת שלמה של המכשולים, שהם מכשולים לידע כל, הם הרבה 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 יותר עדינים, הרבה יותר קשה לסלק אותם, ורק מתרגל עם ההיבט הרחב יכול לסלק אותם. אנשים בהיבט הרחב נקראים מהיאנה, תגידו מהיאנה? מהיאנה. מה זה גדול, ויאנה זה רכב או מרכבה, הדרך הגדולה. רק אנשים על הדרך הגדולה, שההיבט שלהם רחב, שהם הולכים להערה על מנת לעזור לכל הבריאה, השאיפה הזאת שמבוססת בהגשמת הצורתיהם של הזולת, רק היא מאפשרת לסלק את הסוג הזה של מכשולים שהוא הרבה יותר עדין. יכול להיות אדם בנרוונה ועדיין יש את כל המכשולים האלה. בנרוונה שלמה ובעונג מדהים, יכול לשאת שם מיליוני עידנים, ועדיין רוצה לסלק את המכשולים האלה, הם הרבה יותר עדינים, הם כולם קשורים בפנייה הזאת הזולה.
דוגמאות שלי מכשולים ליד הכל. אנחנו מאוד מוגבלים, למשל, אני לא יודעת עבר ועתיד, ואני לא יודעת גלגולים קודמים, אני לא יודעת מה הולך להיות בעתיד, אני לא יודעת מה קורה ברגע זה בבירות, או אפילו בחיפה, או אפילו בבניין הסמוך. יש לנו מכשולים ליד הכל, אנחנו לא יודעים. אנחנו נורא מוגבלים במקום ובזמן במה אנחנו יודעים.
אנחנו אפילו לא יודעים מה קורה בתוך הגוף שלנו, ואפילו לא מה שקורה בראש שלנו.
זה ביטוי למכשול הזה.
אז אם אנחנו למשל פוגשים מורה שמלמד אותנו דרמה, איך פוגשים מורה? עשינו המון טוב בעולם, נכון? אז עכשיו מישהו משמיע לנו דברים שיכולים להביא להערה. עכשיו אנחנו מתחילים לבקר, אז אנחנו כאילו סופכים רע על הבאר שממנו חשבים. זה מהווה אחר כך מכשול להערה.
יש לי שאלה בדיוק לעניין הזה, אחד הדברים שבודה אמר זה שתמיד תבדוק. אז אם אנחנו בעצם אומרים שבדיקה, תמיד יכולה להתפרש כביקורת, איך זה מסתדר?
בדיקה היא לא בהכרח ביקורת. כשאת מתקדמת בדרך, את רוצה מישהו שיתן לך הדרכה אישית. מישהו שיוליך אותך, תח אותך ביד, ששם. וזה חייב להיות אדם שאת נותנת בו אמון. שאת שמה בו את מפתחך, וזה מאוד מאוד קריטי. כיוון שכשעושים את הקשר הזה עם הורים, זה כאילו אתם פותחים את לבכם לאדם הזה. אתם פותחים את התודעה שלכם, אתם נותנים לו להשפיע לכם. המיינד הוא מאוד פלסטי, מאוד קל להשפיע עליו, מאוד קל להשאיר עליו רישום. אתם לא הולכים ופותחים את לבכם לכל אחד. אתם לא הולכים לכל אחד להשפיע לכם. אתם בוחרים למי תתנו להשפיע לכם. זה מסתכל את מישהו שאתם נותנים במון, ולכן נורשה בדיקה. אתם זוכרים את הסיפור על יצר קאפה? המורה שלו היה מנג'ושרי, אבל במשך הרבה שנים בחייו הוא לא יכול היה לפגוש אותו ישירות. מנג'ושרי היה שם כל הזמן, אבל לא היה לו תואר מספיק לפגוש אותו. אז הוא פגש אותו דרך רועי הבקר, רועי בקר זה לא היה כל כך טוב. ולקח לו זמן, הוא עשה מבחנים לרועי בקר, לראות שהוא באמת מנג'ושרי מדבר מגרונו, ואז הוא לקח אותו כלמה. ונתן לו כבוד של למה, לשירות של למה, למרות שזה היה מלומד גדול וזה היה רועי בקר. אז יש את התהליך הזה של בדיקה, וחשוב לפתור שאם אני לא רואה שם תואר, זה לא אומר שאין לו תיאורי. זה אומר שאני עוד לא יכולה להשליך תואר, כי המיין שלי לא תואר. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה ביחסים עם מורים. ברגע שפגשתי מישהו שנראה לי, ואחר כך אני מתחילה למצוא פגמים, חשוב להבין שאני מטילה מתוך המיין שלי. כי בשביל הבודה, העולם כולו טהור. הוא חי בגן עדן. הכל טהור. ככל שאני יותר טהורה, אנשים שמופיעים בחיים שלי יותר טהורים. וככה מתחילים לפגוש את המלאכים. זה לא שהם אינם, הם כל הזמן סביבכם. הם מתחננים, הם מתים לבוא אליכם. אבל המים עוד לא טהורים. אנחנו לא מזהים אותם לכם.
שמות לבודה. שני שמות בטיבטית לבודה. אחד, תגידו ג'אנצ'ו.
ג'אנצ'ו.
ועכשיו תגידו
סנגיה. איתרצ'ו? סנגיה. בטיבטי. איתרצ'ו זה כינוי להערה של הבודה, שכבר ראינו שזה לא כמו נרוונה. וסנגיה זה הבודה. אנחנו עושים את התפילות סנגיה שלנו בשם. סנג בא משורש הפירושו לטהר.
ג'אן גם כן שורש של טיהור. אז אחד המרכיבים של השם של הבודה או של ההערה זה הטיהור הזה, של שני סוגי המכשולים. גיה זה העצמה, הוא טיהר מכשולים והוא רכש את היכולות המדהימות. זה החלק השני של השם. סנג והג'אן זה מילים שונות, הטיהור הזה. של שני סוגי המכשולים. צריך לטהר את שני אלה כדי להגיע להערה מלאה.
זה הדרך של הבודיסטווה. הבודיסטווה שמכוון את עצמו להגיע להערה מלאה של הבודה, בניגוד לנרוונה, עבודה גדולה, עבודה רבה כדי להגיע לידע כל. והיא לוקחת הרבה זמן. על הבודה מספרים שלקחה לו 300 עידנים, וכל עידן זה 10-60 שנים. זה עבודה גדולה. עבודה עצומה, יש המון סיפורים על הבודה, איך הוא עושה את הדרך. עכשיו, כדי לא לייאש אתכם, יש דרך קיצור. זה הטנטרה. בטנטרה, כשעובדים בקשר הדוק עם מורה, זה יכול לקרות במהלך חיים לך. חיים האלה. שזה אנחנו כאן.
אשר משנה אלו הם נופים ובכך לא יזכו בלופים נסתובים אשר משנה אלו